אנחנו לקראת חג פורים. חשבתי לדבר על פורים, אבל ממקום שפחות יורד לתוך הפרטים ויותר מסתכל מבחינה מהותית מול מי ובמה אנחנו נלחמים בפורים ואת מי אנחנו אמורים לנצח בפורים. אז כדי להבין את זה אנחנו צריכים קצת להרחיב ולראות מי האויבים שלנו בפורים. אויב, אויבים, נצטרך קצת לדבר על זה, לראות מה הכוח הגדול שלהם, ואז לנסות לראות כמה שהזמן יספיק איך מרדכי מנהל ואסתר מנהלים פה את המערכה נגד האויבים, ולאור זה לנסות לראות מה זה הדר קיבלו בימי אחשוורוש. כי בעצם, תכף ניכנס פה לפרטי פרטים של זה, על מה אנחנו שמחים בפורים? אז על הרבה דברים, על הנס ועל ההצלה ועל זה שהיה שמד והשמד הפסיק, וגם על הדר קיבלו בימי אחשוורוש. אז בואו נראה את זה מסודר. יש לכם כבר דפים? נתחיל במשהו שהוא ככה מלמעלה לגמרי. הרמב״ם פוסק בהלכות מגילה, כל ספרי הנביאים והכתובים עתידים להיבטל לימות המשיח. טוב, מה זאת אומרת עתידים להיבטל? מה, אם חיכו את התנ״ך? רואים, יש פה סוגריים, או שאתם לא רואים, יש פה סוגריים, הרייבת פה, המפרשים פה מהירים. מה זאת אומרת? מה, התנ״ך ימחק, חס ושלום? איך הרמב״ם אומר דבר כזה? אבל טוב, לא משנה עכשיו. כנראה שהעולם מתקדם למקום כל כך גדול ושלם, שכל מה שכתוב בתנ״ך כבר התממש. זה כבר התממש. אבל חמשת חומשי תורה ומגילת אסתר, אז עוד פעם, כל ספרי הנביאים הכתובים מתאים לבטל ימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר, הרי קיימת כחמישה חומשי תורה וכהלכות תורה שבעל פה שאינם בטלים לעולם. כלומר, יש משהו בפורים נצחי. גם כשהעולם יהיה מתוקן, הכי שלם, יבוא המשיח, יבנה בית המקדש, לא יודע, הכי שלם שאפשר לחשוב, עדיין פורים עוד לא הגיע לשיא שהוא יכול להוביל את העולם. פורים זה משהו נצחי, נצחי, נצחי. מה כל כך נצחי בפורים? היה אויב, ניצחנו, נגמר הסיפור. מה כל כך הרמב״ם אומר שמה שכתוב בישעיהו ובירמיהו, כל הנבואות של הנחמה וגם הנבואות של הפורענות, הכל יתממש. יבואו ימים שזהו, נגמר. הכל כבר יתממש. וגר זאב עם כבש ומה לא, כל מה שכתוב יתממש. אבל פורים, יש בפורים משהו נצחי. מה כל כך נצחי בפורים? הייתה פה איזו בעיה, התמודדו עם הבעיה, פתרו אותה, לא, נגמר. סך הכל גם זה די טרגדיה פורים. מי שטיפה מסתכלת, הסוף זה לא כמו בכל סרט אמריקאי, שיש בסוף איזה happy end כזה נחמד. פה המצב היה קשה, נשאר פחות קשה, אבל עדיין לא שלם, בטח לא שלם. מה נצחי בפורים? אז כדי להבין את זה בואו ננסה לראות פה את הדברים. הגמרא פה בצד שמאל, כתוב פה שבת פ"ח. הגמרא אומרת, הגמרא מפורסמת, אולי כבר ראיתם אותה, רק כדי להכיר את הדברים. הגמרא אומרת, והתייצבו בתחתית ההר. מה זאת אומרת בתחתית של ההר? זה לא ליד ההר, זה מתחת. בתחתית זה מתחת. אז אומרת הגמרא, אמר עבדים מבר חמה, בר חסה, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. למה הם בתחתית? כי הקדוש ברוך הוא הרים את ההר ושם מעליהם. אז עכשיו הם מתחת. ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. אנחנו יודעים שמתן תורה נעשה בכפייה. למרות שעם ישראל רוצים, אמרו נעשה ונשמע, והם רצו את התורה ובחרו בתורה, בכל אופן, מתן תורה נעשה בכפייה. למה? זה לא הסוגיה שלנו עכשיו. זה נעשה בכפייה. אני מדלג טיפה. אבל אומר רבא, אף על פי כן, מה זה אף על פי כן? שזה בכפייה, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. דכתיב, קיימו וקיבלו היהודים. מה הכוונה קיימו וקיבלו? קיימו, הרי אם אתה מקיים, אז כבר זה אומר שקיבלת לפני. אז למה כתוב קודם קיימו ואחר כך קיבלו? דורשת הגמרא, הם קיימו את מה שהם כבר קיבלו. כלומר, בפורים, הנקודה של פורים פה משמע לפי הגמרא, זה שאנחנו קיבלנו את התורה ברצון. הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. בימי אחשוורוש קיבלנו את התורה ברצון. ונשאלת השאלה, איפה בפורים קיבלנו את התורה ברצון? מי דיבר על זה בכלל בפורים? זה בכלל לא דובר ולא התעסקו בזה. היה שמד, ומרדכי התעסק עם מה שהוא התעסק, ועשה את מה שעשה. עוד נדבר קצת. איפה יש פה הדר קיבלוה בימי אחשוורוש? מה יש לזה? הלכה חדשה? כן, יש הלכה, יש כמה הלכות. בסדר, בגלל שיש משלוח מנות ומתנות לאביונים, ותענית אסתר, ומקרא מגילה, וחייב איניש לי בסומי, עד לא ידע, זה כל ההלכות שהתחדשו בפורים. זה נקרא שקיבלנו את התורה מחדש. זה דברים תמויים. דברים תמויים מאוד. אני אנסה בסוף, בסוף, בעזרת השם, להגיע לפה. זה המטרה. עכשיו, כדי להבין את הדברים, אז בוא ננסה קצת להיזכר. מי האויב שלנו בפורים? אז יש לנו אויב אחד בטוח, שזה אמן. אבל יש לנו עוד אויב. אויב נסתר, אני באמת לא יודע למה, בסוף המגילה אומרים ארור, 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 מקללים שם את כל העולם. אבל יש אחד שלא מקללים אותו ומגיע לו. חשברוש לא נמצא ברשימה, ארור הזרש וארור המן, הילדים שלו, הגויים והרשאים. חשברוש לא ברשימה. אבל הגמרא אומרת שהחשברוש הוא רשע מתחילתו ועד סופו. אז הוא בן אדם רשע, הוא רצה להשמיד, לערוב ולאבד את כל היהודים ביום אחד, חתם על זה, נתן לאמן אישור. ולכאורה גם הוא אויב שלנו בפורי. ממילא יש לנו שני אויבים שצריך ללמוד כמה שאפשר. בקיצור נמרץ, מה העניין של כל אחד? ואחרי שנראה מה העניין של כל אחד, אז ננסה לראות את השילוב שקיים ביניהם. כי מי האויב בפורים? אז קשה לדעת, זה אמן, זה חשברוש, זה שניהם. הם קשורים אחד לשני, לא קשורים אחד לשני, הם סובבים אחד לשני, לא סובבים אחד לשני. לא ברור פה כל כך מה הולך. אז בשביל זה ננסה לראות קצת מקורות, שקצת יכוונו אותנו. כן. נכון, ככה זה נראה. השאלה אם זה באמת ככה, אני לא יודע מספיק להגיע לזה, או שזה פשוט השתלם לו. פשוט זה השתלם. אבל כן ניכנס קצת לחשברוש וננסה לראות שבסופו של דבר, החשברוש זה בן אדם מאוד מאוד חלול, מאוד מאוד חלש, והוא הולך לפי מה שמשתלם. איך בדיוק זה צריך להסביר את זה? ננסה קצת להסביר את זה, בעזרת השם נקווה שנגיע לזה. אז בואו ננסה לראות, יש פה שתי גמרות שהבאתי, שקצת מסבירות את הקשר שבין החשברוש לבין המן. הדבר ראשון, לא יודע מה להתחיל, אבל יש פה מקור אחד לפני הסוף. זה מגילה י' א'. הגמרה שם אומרת, אמר רב נחמן בר יצחק, פתח לה, פיתחה לאי פרשתה מאחה. יש בגמרה, לא זוכר עכשיו כמה, זה 10, 12, 15 אמוראים, שנחלקים איך פותחים את הנושא של המגילה. איך מייצרים הקדמה, פתיחה, לנושא של המגילה. ויש שם כל אחד תוקף זווית אחרת, מציב זווית אחרת. אחד מהפתיחתות האלה זה רב נחמן בר יצחק. והוא בא ואומר, פתח לה פרשת המאחה. שיר המעלות, לולי השם שהיה לנו, יאמר נא ישראל, לולי השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם. יש פרק בתהילים כזה. מה הכוונה אדם? אדם ולא מלך. אומר שם רשי, מה הכוונה אדם ולא מלך? עם מי אנחנו נלחמים בפורים? לא עם איזה שיטה, יוון, בבל, מצרים. זה לא עם שיטה, זה עם אדם. ובמילא כשנלחמים עם אדם, משמע פה בתהילים, לולי שהשם היה לנו בקום עלינו אדם, לא היינו שורדים את זה. אז משמע שכשאדם קם על עם ישראל ולא מלך, יש פה סיבוך הרבה הרבה יותר גדול. אם מלך קם עלינו, נו, בסדר, זה אפשר לשרוד. אבל אם אדם קם עלינו, אז זה דבר שהוא בלתי ניתן לפיצוח. ככה ממש פה קצת בגמרא, ולכן הוא פתח פה את כל המגילה כדי שנבין מול מי אנחנו עומדים. יש לנו פה מלחמה לא עם מלך, אלא עם אדם. עכשיו, זה לא כל כך ברור מה הוא אומר פה, כי זה ברור שזה לא אדם. לא נלחמנו עם אמן דוך, זה אמן, שמי שמגבה אותו מאחורי הקלעים זה חשברוש, זה ברור. אז מה הגמרא פה מדגישה שזה מאוד מסובך להתמודד עם אדם? זה גם לא הגיוני, כי מול מי יותר קשה להתמודד? מול מלך שיש לו את כל הצבא ואת כל מה שצריך, או מול אדם, בסדר, חזק, ברור שמלך יותר חזק. אז למה רואים פה שיש פה אדם שזה מאוד מסובך לנצח אותו? ואלמלא השם עזר לנו, אלמלא שהשם היה לנו, לא היינו מצליחים לנצח אותו. מה כל כך מיוחד פה באמן? יש פה עוד גמרא אחת אחרונה בינתיים. הגמרא פה בצד שמאל למטה, מגילה י"ד. הגמרא מביאה פה משל, משל מאוד מאוד מעניין. השאלה מה הנמשל שלו, זה כבר זה צריך קצת יותר להעמיק חקר פה. הגמרא אומרת, משל, לחשברוש ואמן, מה מערכת היחסים של החשברוש ואמן? יש לזה משל, למה הדבר דומה? לשני בני אדם, לאחד היה לו תל בתוך שדה, הוא תל זה הר. מה עושים עם הר בתוך השדה? אין מה לעשות עם זה, תקוע, הטרקטורים לא יכולים לעבור, אי אפשר לזרוע שם. ולאחד היה לו חריץ בתוך שדה, ואחד היה לו בור. מה הוא עושה עם הבור? זה גם תקוע, אי אפשר לזרוע שם, אי אפשר לעבור שם. כל אחד רוצה או לסלק את ההר, או לסתום את הבור. בעל החריץ אמר, מי ייתן לי תל זה בדמים? ובעל התל אמר, מי ייתן לי חריץ זה בדמים? קיצור, כל אחד מחפש את הבן זוג שלו, כדי להתפטר מהתקלה שיש לו בחצר. לימים נזדפגו זה אצל זה. אמר לו בעל החריץ ובעל התל, מכור לי תלך. אמר לו, תול אותה בחינם. והלוואי. כלומר, הסיפור פה מאוד מאוד יפה, מאוד נחמד. הם העבירו מאחד לשני חול, וזה נורא נשמע נחמד, והם פתרו כל אחד הבעיות של השני. אבל מה הנמשל? למה זה קשור לאמן ולאחשוורוש? מה הקשר? כן. כן. יש שתי חצרות. חצר אחת, יש שם הר ענק בתור החצר. אי אפשר לגדל שם כלום. חצר, כשהבא לחצר, רוצה להביא טרקטורים, להעיף את החול, אבל איפה ישים אותו? לא ישים אותו ברחוב, העירייה תיתן לו דוח, נכון? אז מה הוא עושה? הוא מחפש איזה בן זוג שהוא צריך למלות חור, יש לו איזה שקע בתוך הזה, הוא מחפש את המישהו הזה. החצי השני של הסיפור זה אחד שיש לו חור בחצר, הוא מת למצוא חול, מאיפה יביא חול? התחיל לפור בחוץ, יתנו לו דוח. אז הוא מחפש בן זוג. עד שמצא בעל התל את בעל החריץ, ובאל אחד עזר לשני והכל היה בסדר. המשל מאוד מאוד נחמד, מה הנמשל? מי זה ההר ומי זה החריץ? ומה הקשר בין החשברוש והמן להר וחריץ? יש קשר ביניהם? אז זה גמרא שפה באמת הדברים תמוהים. אני לא יודע, לא ראיתי את זה מפורש כתוב איפשהו, אבל ננסה בכל זאת, לאור דברים אחרים שקצת יותר מפורשים, לנסות למצוא פה כיוון. אז נסכם, אנחנו רואים שיש לנו שני אויבים. אנחנו רואים שהאויב הזה שקוראים לו אמן הוא אויב מסובך מאוד, מורכב מאוד, לא פשוט לנצח אותו, על זה יש מזמור שלם בתהילים. אנחנו רואים גם שיש פה איזו השלמה מאוד גדולה שקיימת בין החשברוש לבין אמן. מה עם יחסי הכוחות? מה הוא נותן לו? למה הוא משלים אותו? למה הוא חריץ? הוא נותן? מה הפשט של זה? אז אנחנו ננסה קצת להבין את הדברים. ממילא אנחנו צריכים קצת להיכנס, להבין יותר מי זה אמן ומה העניין שלו בעולם, ואחר כך ננסות קצת פחות להרחיב. מי זה החשברוש? ואחר כך ננסות לראות דבר שלישי, מה החיבור ביניהם. מה החיבור שביניהם יוצר? הוא יוצר איזה שטח השמדה שאי אפשר להתמודד מולו, וננסה לראות איפה זה במגילה ואיך מרדכי מתמודד עם זה. לשם חותרים. אז עכשיו בואו ננסה לראות מי זה אמן. אמן זה בן אדם, טיפוס המלכי, אמן. הגמרא אבל אומרת במסכת חולין, פה זה כתוב שלוש לפני הסוף, בצד ימין, הגמרא בחולין זה גמרא מאוד מופלאה, יש הרבה מה לעיין בה כזה, בכל פעם משהו פה מסביב, אבל אין זמן, אנחנו נתעסק רק באמן. הגמרא אומרת, משה מן התורה מניין. איפה כתוב משה בתורה? והגמרא מתרצת מה שמתרצת. ואז היא שואלת, המן מן התורה מניין? מי אמר שצריך שהמן יהיה כתוב בתורה? למה שיהיה כתוב בתורה? המן בכלל זה לא קשור לתורה, למה שיהיה כתוב בתורה? משה רבנו מן התורה מניין, זו שאלה קצת מצחיקה, הוא כתוב כמה עשרות אם לא מאות פעמים בספר שמות ובספר ויקרא ובדברים ובמדבר, כתוב מלא פעמים, מה זה משה מן התורה מניין? מה זה השאלה הזאת? שאלה לא ברורה, אבל לא ניכנס לזה. אבל על אותו כיוון הגמרא שואלת, רגע, איפה המן כתוב בתורה? כלומר, ברור לגמרא שהמן חייב להיות כתוב בתורה. חייב. לא יכול להיות שהוא לא יהיה כתוב בתורה. למה? למה זה כל כך מהותי? כנראה המן הוא לא בן אדם רגיל, הוא לא טיפוס רגיל, טיפוס מיוחד. מיוחד ברישות שלו, אבל מיוחד. עונה הגמרא, איפה זה כתוב? המין העץ. נכון, המין העץ אשר אמרתי לך לא לאכול, אכלת? איפה זה כתוב? בחטא אדם הראשון. קדוש ברוך הוא בא לאדם הראשון, אחרי שחטא, והוא חוטא. והקדוש ברוך הוא מגרש אותו מגן עדן, ותכף נסביר מה זה אומר. שם רמוז המן. כלומר, המן זה לא סתם איזה רשע פרטי שנמצא פה, נמצא שם, זה עוברים 120 שנה, מתפטרים ממנו. המן זה אחד שנוצר בחטא אדם הראשון. שם הוא נוכח בהיסטוריה. אז פעם אחת זה המלאק, פעם אחת זה אותו האיש שימח שמו לפני 80 שנה, פעם אחת זה הגג, ופעם אחת זה המן. אבל הוא רמוז כבר בחטא אדם הראשון. מה הוא קשור בחטא אדם הראשון עכשיו? אז בואו ננסה קצת להעמיק חקר ולנסות לראות מה הוא קשור לחטא אדם הראשון, ואחר כך ננסה קצת להוריד את זה לשטח. איפה זה בא לידי ביטוי? מה קרה בחטא אדם הראשון? עד חטא אדם הראשון, אדם הראשון היה יצור כמעט מושלם. לא במושגים של היום, מושלם וכל המדדים החיצוניים שלו, אלא מושלם באמת. אדם הראשון, כל המעלה שלו זה שהפנים והחוץ שלו היו שווים. היום, לפני היום, הפנים והחוץ אצלו היו שווים. מי שהוא בפנים, בנשמה הכי עמוק בפנים, אדם הראשון הצליח את זה לחיות בחוץ. בגוף, בשכל, בדמיון, ברצון, בכוחות, בעשייה, במחשבות, בכל הקומות שקיימות בתוך החיים, הכל היה תואם, לגמרי. הרמח"ל אומר שהגוף של האדם הראשון היה במדרגה של הנשמה שלנו, של הרמח"ל, לא שלנו, של הרמח"ל. זה משהו מושלם שבמושלמים. למה אני קורא לזה מושלם? כי יש פה בן אדם שהוא אלוקי מבפנים, והוא גם אלוקי מבחוץ, והוא מצליח לגמרי לחיות את אלוקים. אין שום פער, אין שום ריחוק בין מה שהוא רוצה להיות למה שהוא מצליח להיות. כמעט, כמעט. למה אני אומר כמעט? הוא חטא. אם הוא חטא, אז כנראה שזה לא היה לגמרי. כמעט לגמרי. ברגע שאדם הראשון חוטא, בתשת עליי כפיך. הקדוש ברוך הוא נותן מכה לאדם הראשון, וממילא נתמעכה קומתו של אדם הראשון, ונוצר אסון בעולם שעד היום אנחנו סובלים ממנו. מה האסון? האסון שנוצר ניתוק בין מה שאני בפנים, מי שאני באמת, לבין מי שאני חווה את עצמי בחוץ. זה שני אנשים. מי שאני בחוץ, אני יצור חומרי, יש כתוב בחז"ל, הקנאה והתאווה והכבוד, מוצאים את האדם מהעולם. למה יש לי קנאה ותאווה וכבוד? כי האדם הראשון חטא, וממילא חוויית החיים הפשוטה שלי היא גוף. הגוף הוא אגואיסט, הגוף הוא תחרותי, הגוף הוא יצרי, וממילא זה מה שאדם חווה. כל הסיבוכים עלי אדמות, כל הרשע וכל הפשע וכל הטירוף שיש בעולם, הוא בגלל שיש נתק בין מי שאנחנו באמת לבין מה שאנחנו חווים בחוץ. אין קשר בין מה שאני חווה את עצמי בחוץ למה שאני באמת. אבל כמה שהאסון הזה הוא נוראי, יש רשמים עדינים מאוד שמצליחים לעבור מהעולם הפנימי שלי לעולם התודעתי הגלוי שלי. כלומר, אמנם הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מהעולם, ומי שלמד שלמדה בסייעת שרים, אז הוא אומר שהאדם בתוך העולם הוא מוקף מכל הכיוונים ביצר הרע מלפנים ומאחור, וזה מלחמה, וזה מלחמה לא פשוטה, וזה מלחמה לא במישהו בחוץ, זה מלחמה בעצמך. מלחמה בעצמך. כי אתה, כמו שאתה חווה את עצמך, זה לא מה שאתה באמת. אבל יש בתוך האדם כמה אינדיקציות שמראות לו, אני לא רק גוף. לא. יש בי גם עולם פנימי שאי אפשר להתעלם ממנו, אבל הוא לא כזה גדול. לא כזה גדול. יש לאדם נטייה לחסד, יש לאדם נטייה לאמת, יש לאדם איזה צימאון לוודאות, למשמעות, אבל נגיד את האמת, זה לא כזה חזק, לא כזה סוער, לא כזה עוצמתי ומשמעותי כמו הגוף. זה חטא אדם הראשון. ממילא, מחטא אדם הראשון, האדם הוא יצור מתוסבך, יצור עם סתירות פנימיות, יצור שהרע שבו יותר סוער וקוצף מהטוב שלו. אמנם, מי שיבחר וילך עם הטוב יצליח לנצח את הרע, יצליח להשתלט זמנית או תמידית על הרע. זה המצב של האדם. זה מה שהעולם מכיר אחרי חטא אדם הראשון עד היום. עוד לא השתנה לצער, אולי במתן תורה זה היה קצת, חטא העגל החזיר את הכל חזרה. בשלב הזה מגיע המן. פה בדיוק מגיע המן. מה העניין שלו? מה הקטע שלו? הוא כל העניין שלו זה להשלים את מה שחטא אדם הראשון התחיל. זה הקטע שלו. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. לא בחר בזה. יש בעולם, הקדוש ברוך הוא, יוצר אור, הוא בורא, מה כתוב בפסוק? בורא רע. הקדוש ברוך הוא בורא רע. הקדוש ברוך הוא בורא את המן. מה העניין שלו? המן זה בן אדם, המן זה דחפים פנימיים שקיימים במציאות. טוב, נדבר על זה. זה הטיפוס שקוראים לו המן. זה מה שמעניין אותו. הוא רוצה לאטום בתוך האדם, בתוך התרבות, את הצעקות האדירות שקיימות בתוך הלב של האדם, של התרבות, לצמיחה, לגדילה, להתעלות, לאלוקים, ליושר. הוא רוצה לאטום את הדחפים הפנימיים האלה. איך עושים דבר כזה? איך אפשר לקחת צימאון שקיים בבן אדם ולאטום אותו? וזה אמן מומחה. לכן, אמן חייב להיות, ככה נראה פה בגמרא וכולי, אמן זה טיפוס שחייב להיות בתורה. כי זה לא איזה בן אדם ספציפי שהיה זמנית בתקופת אי שם מרדכי ואסתר. המן זה כוח כללי, אין זמן, אבל יש פה פסקה על זה, אדם כללי שקיים בעולם שכל הזמן מנסה לייצר תרבות בצורת חיים, בצורת חשיבה, שלא נותנת מקום לצעקה האדירה של האדם לתקן את חטא אדם הראשון. להשליט את הפנים על החוץ. אמן מומחה ולהשתיק את זה. זה משהו נוראי. זה הרשע הכי גדול בעולם. כי כל רשע אחר, גם מי שרוצח וגם מי שהורג, בסדר, זה ביטויים של רשע. למה הוא רוצה לרצוח? כי הצדדים המסובכים שלו שולטים. אבל למה הם שולטים? כי יש איזה רשע אחד שהוא לא רצח אף אחד, הוא לא הרג אף אחד, הוא לא רוצה לעשות פיזית שום דבר לאף אחד, אבל הוא, בעצם זה שהוא נוכח בעולם, הוא מאגן, הוא יוצר עוגן לרשע הכי גדול שיש בעולם, שלא נצליח לצאת ממנו. זה הרשע הכי גדול שיש בעולם. איך הוא פועל? דגימה. יש רשי על פרשת דברים, אנחנו יודעים, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, אז כתוב שם, אשר קרחה בדרך. מה זה קרחה? אז מצולם פה רשי. יש לו, רשי אומר, שלוש שיטות איך לוקחים בן אדם שהוא צמא לאמת, צמא לאלוקים, ומורידים לו את הווליום של הצימון שלו לאלוקים. ואז אומר המן, סוף סוף יש פה עולם נאור, עולם נחמד, עולם שאין בו מצפונים, אתה יכול לחיות את הגוף שלך ולסרום וליצור ולהתקדם ולעשות מה שאתה רוצה בלי מצפון שיעצור אותך. זה האידיאולוגיה שלך. איך הוא עושה את זה? הוא אומר פה רשי, אשר קרחה, רשי מביא שלוש פירושים. לא נרחיב בכולם, קצת, בחלק. אומר רשי פירוש ראשון, אשר קרחה בדרך, לשון מקרה. מה זה מקרה? זה פירוש ראשון, תכף נסביר. פירוש שני, לשון קרי וטומאה. שהיה מטמאם במשכב זכור. טוב, זה פירוש שני. פירוש שלישי, דבר אחר, לשון קור וחום. ציננך ואפשרך מרתיחתך. וכו' וכו'. כלומר, מה זה קרחה? זה מקרה, טומאה וקור. למה שלושת הדברים האלה אוטמים את הצמאון של האדם לאלוקי? אז בואו ננסה קצת להסביר. הדברים, יש לזה הרבה מקורות, אבל אני לא רציתי להתפרס, כי גם ככה אין לנו זמן. אז תורה שבעל פה. לשון מקרה, פירושו של דבר, אדם שחי בספק, ככה נכון כתוב בספרים הקדושים, המלאק בגימטריה, ספק. נכון? כל העניין של המלאק זה לייצר תחושה שהכל ספק. לא המציאו את זה בעולם הפלורליסטי, שתכף נדבר עליו, אלא מי שהמציא את זה, זה אמן, המלאק. כל העניין שלו, אתה חי בעולם ששום דבר לא ברור. שום דבר לא יכול להיות ודאי, שום דבר לא יכול להיות יציב, שום דבר לא יכול להיות רציני, עד הסוף. בסדר. אז לא הכל יציב. מה קרה? אז יש מקרים. מה קרה? מה שקרה, בן אדם שחי עם תודעת מקרה, אני לא בטוח שאנחנו לא קצת כאלה, אדם שחי עם תודעת מקרה, ממילא אלוקים הופך להיות אצלו לא כל כך רלוונטי. למה? כי אדם שברור לו שיש לו צמאון לאלוקי, הוא ילך עד סוף העולם בשביל לממש את הצמאון הזה. אדם שיודע שהוא רוצה להיות אמיתי, הוא מסוגל, וזה ברור לו, אז זה ברור שזה מה שהוא יעשה, וזה מה שהוא יצליח. זה פשיטה, אין שאלה בכלל. אבל ברגע שהצמאון האדיר הזה הופך להיות ככה, זה צמאון, אבל לא ברור. ומי אמר? יש כאלה שחושבים אחרת. שמעתי שיש מחקרים שחושבים אחרת, ויש גם מדרשות שמסבירות אחרת. ויש אנשים שחושבים אחרת, לגמרי הפוך. אז מה שאני עכשיו מרגיש, אז מי אמר שזה באמת שווה להקדיש את כל החיים בזה? כי תכנס זה שנה וזה נגמר, ויאללה, ממשיכים הלאה. אז מה, עכשיו אני אהפוך את כל החיים שלי בשביל שנה? בואו ניקח את הדברים בפרופורציה. כשאתה חי תודעת מקרה, כל הערכים הפנימיים שאתה מאמין בהם, ואתה מוכן למסור את הנפש, זה כבר, אתה לא מוכן כל כך להתמסר אליהם. זה, יש פה סברה כזאת. יש אומרים. זה לא חייב ודאי. זאת אומרת, ברגע שיש לך צמאון, אבל זה לא ברור, אתה לא נעול על זה, אז הכל כבר, זה כבר לא יכול לעשות מהפכות יותר מדי גדולות בחיים. זה כוח אחד שלו. כוח שני זה טומאה. בלי להיכנס טוב מדי לפרטים, אבל ככל שבן אדם הוא יותר חי את הגסות של החיים, ממילא הצדדים העדינים פחות צועקים לו באוזניים. כלומר, כשמגבירים את הווליום של הצדדים המסובכים של החיים, ברגע שהחיים הופכים להיות טמאים, חומריים, גסים, ממילא כל התביעה הפנימית של האדם לגדול, להיות טהור, להיות אמיתי, זה הכל נהיה לא רלוונטי. לא רלוונטי. כי כדי להיות טהור, אתה צריך להיות עדין, אתה צריך להיות אציל נפש, שזה ידבר אליך כל הדברים העדינים האלה. אבל ברגע שאמן והמלאק מצליחים להגביר את העוצמות של הגוף, ממילא כל הצעקה הפנימית של האלוקים שקיימת באדם, היא לא נשמעת לאוזניים. בגלל נשמעת, נשמעת עמום, עמום, עמום. וממילא מי כבר ילך אחרי משהו כזה, עמום כזה, אולי כזה. ממילא זה עובד מצוין, לצערנו. דבר שלישי זה קור. ובזה יש הרבה הרבה מה להכיר, אני לא יכול להיכנס את זה עכשיו כי זו סוגיה גדולה. מה זה הקור הזה? ברגע שבן אדם צמא, צמאון זה משהו חי, זה משהו תוסס, משהו מלא חיים, זה מקיף אותך, ממלא אותך, מלא אותך אנרגיות. אבל אם אנחנו ניקח את אותם תכנים, ונצליח להגיד אותם, ונצליח למסור אותם לדורות הבאים בצורה אינטליגנטית כזאת, קרירה, חדה, שהעיקר שבה זה שזה לא חי. זה לא חי, זה קר. במקום שזה יהיה לוהט, מלא חיים, מלא עוצמה, מלא ודאות, מלא עוצמה פנימית, הכל הופך להיות קריר כזה, קריר, מחקרי כזה, סידורי כזה. יש בזה שיטות גאוניות, לקחת דברים חיים ולהפוך אותם למשהו קר. ברגע שזה קר, אתם יודעים, קור לא יכול ליצור לבן אדם חשק ללכת אחרי התכנים הקרים האלה. התכנים קרים זה משהו נורא נחמד, זה נורא גיוני, זה נורא סדרני כזה, זה נורא נחמד ללמוד על המן, ובאותה תקופה היו עוד כמה דברים, והיו שם גם עוד כמה זה, ומרדכי היה לו שיטה כזאת, והוא היה לו שיטה כזאת, וחרבונה היה כזה, והוא בדיוק כתוב פה וכתוב שם. כשהכל קר, זה לא יכול להחיות. הגאונים הגדולים שהיום, או זה כבר לא היה, זה היה שפינוזה, הקור הכי גדול שאנחנו מקבלים, זה מה שמכונה, אולי שמעתם, אולי לא, תנ"ך בגובה העיניים. זה לקחת משהו שהוא מלא חיים, מלא עוצמה, אם לומדים אותו כמו שצריך, וברגע שאתה לומד אותו עם קור, כלומר, לא צריך לשים סוודר, לא צריך אפילו לזה, לא מדבר על זה. אז ממילא זה הופך להיות מהדבר שהכי יכול להחיות, לדבר שהוא נחמד, תיאוריה נחמדה. אז אנחנו רואים שאמן הזה, כל העניין שלו זה לקחת את החיים שקיימים בעם ישראל, את האמון שלנו, הטבעי. אחרי חטא אדם הראשון, יש לנו אמון בזה שאנחנו אלוקים, בזה שאנחנו יכולים להיות אלוקים, אמון מאוד מאוד עדין, מאוד קטן, ואת זה הוא רוצה להשמיד, להרוג ולאבד. זה העניין שלו. אבל עם ישראל לא טיפש. ואיפה שרואים המלאק, נלחמים. המן, כמה שהוא חכם וגאון, אבל אם הוא יעשה את זה בפרונט, כלומר, אם הוא יגלה את הפרצוף האמיתי שלו, מה הוא רוצה לעשות בתנ"ך בגובה העיניים? מה הוא רוצה לעשות בזה שהוא אומר לך שהכל מקרה? מה הוא רוצה לעשות בזה שהוא מעצים את הצדדים החומריים של החיים? אם הוא יעשה את זה בצורה גלויה, אין בן אדם שפוי שילך אחרי זה. כל אחד מבין שיש דברים שלא כדאי לך לקחת. כל אחד מבין שאוכל מקולקל, לא אוכלי? כל אחד מבין את זה. אז המן הוא אמנם רשע גדול, הוא מתוחכם גדול, אבל יש לו בעיה. כי הוא כזה רשע שכל אחד קולט אותו מקילומטר ואומר, תשמע, זה מסוכן זה. בוא נעבור לצד השני של הכביש. הוא לא יכול להכשיל שום דבר, אף אחד. יש בו עוצמה אדירה. במשל של הגמרא, משל, המן דומה להר. יש לו אידיאולוגיה של רשע שרוצה לחסל אותנו, כמו הר. מה המיוחד בהר? הר, פירושו של דבר, יש פה עוצמה שכולם רואים שהיא יותר מדי גדולה. יש לנו עוד אויב, הרב קורא לזה בקבצים, יש לנו שתי קטגורים, שתי אנשים שמנסים להפיל אותנו. האויב השני זה חשבראש. הוא הפוך לחלוטין מהמן. מי זה החשבראש? החשבראש זה אחד, כמו שאתם מכירות את המגילה, הוא מולך מאוד ובית כוש, הוא בן אדם שרוצה. אין לו שום אידיאולוגיה שהוא מאמין בה, חוץ מאידיאולוגיה אחת. מה הוא מאמין? חיה ותן לחיות. לא מעניין אותו מה השיטה שלך, ולא מעניין אותו מה האידיאולוגיה שלך. הוא מייצר כינוס בשושן הבירה ל-180 יום של שחרות. אני אחרי פורים אחד בקושי מצליח לחזור לחיות. אז הוא 180 יום, הם יושבים ומשתכרים ומשתכרים ומשתכרים. על מה? מה קרה? כל אחד שרוצה שיבוא. השתייה כדת ואין אונס. וכרצון איש ואיש. לא משנה אתה ימני, אתה שמאלני, אתה ערבי, אתה מתנחל, אתה עמלקי. מה? כל מי שרוצה שיבוא. והשתייה כרצון איש ואיש. כל אחד יש לו את המנהגים שלו. יש אחד שרוצה יין מסוריה, קבל. יש לו אחד שרוצה יין עם כשרות בדץ, גם תקבל. כל אחד מה שהוא רוצה יקבל. למה אתה כזה פתוח? אין לך איזה אידיאולוגיה? לא. יש פה בן אדם שמאמין בדבר אחד. הוא מאמין שאין במה להאמין, והדבר היחיד שיש לנו בעולם זה חיה ותן גם לי לחיות. כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, כל אחד שיעשה מה שבא לו, ומי שיעיז לצאת נגד העולם הפלורליסטי הזה של החשברוש, כמובן שמי שיוצא נגד המלך או נגד השיטה, אז זה ברור שהחשברוש יהרוג אותו. אבל זה העניין שלו, הוא משקיע בזה מיליונים. זה בן אדם שהוא מלא בכסף ומלא באושר, וכל מה שמעניין אותו זה שהכל יהיה שקט, רגוע, שלא יהיה מלחמות, כל הזה, מה שהוא רוצה, מה שבא לו, העיקר שלא יהיה בלגן. אתה רוצה להיות כזה, תהיה כזה. זה נורא נחמד, זה עולם נורא פסטורלי, הכל שקט, נחמד, בלי מריבות, מלא כסף, מלא אפשרויות. כל אחד עם הזווית שלו, עם מה אכפת לך שהוא יהיה כך, הוא יהיה כזה, ואתה תהיה כזה, הוא יהיה כזה. הכל בסדר, הכל מצוין. אבל, זה נשמע מאוד מאוד טוב, אבל זה גם מאוד מאוד רדום. רדום. למה רדום? כי מה מתסיס בן אדם שחי במקום כזה? בא לך איזה רעיון? אז הוא אומר לך, בסדר, אין בעיה, זה אופציה, יש עוד רעיונות. בא לך רעיון, אז אני אגיד לך, בסדר. אני רוצה משאבים להפוך את העולם. לא, תשמע, להפוך את העולם אתה לא יכול. אתה רק אופציה. יש עוד אופציות. אתה תחיה את ה-400 שלך, אתה עושה מה שבא לך. זה דבר רדום, זה דבר מת. הכפירה באמת, הכפירה בזה שיש אמת אחת, מצד אחד זה נראה נורא נחמד, כולם ביחד, הכל נחמד, אבל מצד שני זה משהו מת. בן אדם רוצה שיהיה לו איזה עולם שיציס אותו, יעיף אותו קדימה, ייתן לו מוטיבציות, ייתן לו איזה כוח, ייתן לו עוצמה. אבל חשברוש, את זה לא יודע לתת. יש לו בור עמוק, הוא חלול. אין לו שום אידיאולוגיה שבאמת יכולה להסעיר אותו. הוא בעצם קולט מה שהעולם קלט במודרנה, שדי כבר נמאס עם כל המלחמות, כל אחד נלחם, הוא בטוח שהוא צודק, די, כל אחד שירת האמת שלו. וזהו. מצד אחד זה מקסים, מצד שני זה מוות לחיים. זה הכל רדור. אז החשברוש, הגמרא קראה לו, החשברוש זה בעל החריץ. יש לו חור עמוק בחיים. לא רק בחצר, בחיים. החיים שלו הם כאלה שהם חלשלושים. מצד האמת, יש לזה כמה ראיות במגילה, אבל לא משנה עכשיו. אומרת הגמרא, בא התל ויצר חוזה עסקי עם בעל החריץ. הם יוצרו חיבור ביחד. וזה, הרב כותב באורות האמונה, הוא קורא לזה המוות והמר ממוות. מוות זה הכפירה. כפירה זה מוות. כי לבוא ולהגיד שאין איזה צמאון אדיר בתוך החיים לאיזה אמת, זה מוות. זה לא חיים. זה משהו רדור. ויש תמר ממוות. כי האידיאולוגיה של הרשע של המן זה יותר גרוע מהמוות. אבל כשהם עושים מהם איזה חיבור, זה לא שלוקחים שתי נוזלים ומחברים ביחד ויוצא פה איזה מיקס. יש פה איזו שיטה עמוקה מאוד, שכשהם מתחברים, אנחנו בשטח השמדה. אני אעשה קצת לתאר את זה, קצת קשה לי, אני אתאמץ. זה משהו קצת עמוק. מה זה אומר שהם מתחברים? מה זה אומר שהם מתחברים? אנחנו רואים איזו דוגמה קלאסית, זה מה שקורה היום. זה קורה בכל הדורות, אמרתי, מה שאמר אז חטא אדם הראשון, בכל דור אמן לובש צורה כזאת, לובש צורה כזאת. אבל אני יודעתי, החיבור הזה בין אמן למורדכי, זה בדיוק מה... אני כבר פטור מלהתבשם, מבלבל. אז בין אמן לחשברוש זה שטח השמדה. למה? כי אתה מקבל תרבות שבפרונט ומבחוץ יש חופש ויש מרחבים, אתה עושה מה שאתה רוצה. אבל זה לא חופש של הפלורליזם האפל והחלש, החלשלוש, זה חופש, אתה עושה מה שאתה... לא! כלפי חוץ יש לך פה חופש מדהים. האדם רוצה חופש, כל אחד עושה מה שבא לו, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, כל אחד באמת יעשה מה שבא לו. אבל מאחורי הקלעים, בלי ששמים לב, זה לא באמת חופש. יש פה אידיאולוגיה של אמן שעומדת מאחורי הקלעים, אבל אף אחד לא שם לב. יש מיסוך, יש פה, איך קוראים לזה, הסוואה. יש פה הסוואה שמסווה מה באמת עומד מאחורי הקלעים, אמן. אבל אף אחד לא רואה את זה. אף אחד לא שם לב לזה. זה נראה שיש חופש. מה הבעיה? כל אחד שזה מה שהוא רוצה. אז תנו לי בבקשה להיות דתי. זה הדתה. אסור. מה קרה? מה, יש חופש? אז גם לדתיים מותר להיות בחופש, לא? מוטי שטיימץ לא יכול לשיר באפולה? למה לא? מה קרה? הרי יש חופש. אתם אומרים שיש שוויון. אז פתאום אתה מגלה שכשאתה מעיז להגיד משהו ערכי שאתה מאמין בו, זה לא לגיטימי. למה? כי כל החופש הזה, כל זה שבאמת כל אחד עושה מה שהוא רוצה, זה הכל אשליה. כל מכוני הרשע עלי אדמות עומדים מאחורי הקלעים של החופש הזה. מה תמון בחופש הזה? נו, בוא נחשוב ביחד. אתה נותן לבן אדם לעשות מה שבא לו. מה יצוף? מה יצוף? אז אם יצוף אצלו דברים מטורפים, נגיד, או, שכוח, בטח, אנחנו צריכים להיות פתוחים. איזה יופי, איזה קדמה, איך זה עמוק, איך זה מדהים. איך אתה לא במודלים הישנים של המשפחה העתיקים האלה? מצוין! אבל מי שיש שמרן, יעיז להיות שמרן, פתאום כולם יגידו לו, תשמע, אתה משוגע. ותראו כמה זה מתוחכם. כי אם מישהו יעיז להגיד, חבר'ה, מה הולך פה? זה אמן. אז יגידו לו, יא חשוך, על מה אתה מדבר? איך אתה מעיז להעליב אנשים? איך אתה מעיז להעליב את האנשים הכי רציניים, הכי עמוקים? יש פה מנגנון משומן שאי אפשר לצאת מולו. אי אפשר לצאת מולו, כי אם אתה יוצא מולו, אתה מרגיש הזוי. אתה מרגיש הבן אדם הכי חשוך עלי אדמות. מי אתה, אדון פרימיטיבי, שאתה תגיד לאנשים מה זה משפחה? אתה טוען שמשפחה זה נורמלי? וואה, אתה משוגע על כל הראש שלך. אתה לא נורמלי, איזה חשוך אתה. וכל בן אדם באמת מתבייש לפתוח את הפה. מתבייש לדבר. אני סתם מביא דוגמה, זה מיליון דוגמאות. ובעצם יש פה תרבות שכלפי חוץ היא נראית נורא נאורה ונורא מתקדמת ונורא נותנת חופש וחופש אינטליגנטי, לכל יש חופש. ומאחורי הקלעים מה הצף? כל היצרים הכי אפלים, כל הדברים הכי מטורפים, הכי יזויים, הם מקבלים את הבמה של הנאור, של המתקדם, של הכיוונים הרציניים, וכל מה שקשור לתביעה האמיתית של האדם את אלוקים, כל זה אין בעיה, בבית שלך לבד, לא ברשות הרבי, חס ושלום. זה עלול פה, זה, אתה לא, בן אדם לא נאור. אז יש פה בעצם חיבור שכלפי חוץ יוצר חופש, וזה נראה נורא נחמד ונורא נוצץ, אבל כלפי פנים, המן יושב ומפיל את כולם פנימה עם כל האידיאולוגיות שלו, שמקררות אותך ואומרות לך אולי, ומעצימות הצדדים המטורפים שלך, וכל זה, זה המיינסטרים של החיים. פה רשות הרבים נמצאת. זהו. זה החיים, זה התרבות. עכשיו בוא נראה אותך יוצא נגד. בן אדם שמעיז לפתוח פה את הפה, הוא מרגיש עזוי. אי אפשר לדבר. איך אפשר לנצח דבר כזה? אני חוזר בזריזות למגילה, כי נגמר לנו 5:20, נכון? 5:20. אז במגילה אותו דבר. חשברוש מייצר משתה. נחמד! מה בעלך את המשתה הזה? כל כך נחמד. הגמרא אומרת, אחת הסיבות, למה נוצר לנו שמד בפורים? מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. עם ישראל נהנה מהמסיבה. נהנה מהסעודה. מה הבעיה ליהנות? הרי כתוב, כרצון איש ואיש. מסתומה, היה שם ההכשר של הבדץ, והכשר של, אני לא אומר את זה סתם, יש לזה מקורות. איזה הכשרים שאתה רוצה היה שם? ואיזה זמרים שאתה רוצה הביאו לשם? הכל היה גלט כשר, על טהרת השולחן ערוך. אז למה כשאתה נהנה מסעודה כזאת, למה זה אסור? מה הבעיה בזה? לאט, הסעודה התחילה, הסעודה הייתה 180 יום. הסעודה התחילה, והכל היה נחמד, ולאט, לאט, לאט, אומרים חז"ל, אומרת הגמרא, הכניסו לשולחנות המרכזיים כמה אלמנטים מעניינים. איזה אלמנטים? הכניסו לשם, חשברוש לובש את הבגדים של הכהן הגדול. מה עושים? או אפילו משהו יותר עדין. שמו שם כוסות שהם היו בבית המקדש. שמו את זה בשולחן המרכזי, מי שרוצה שיקח. נו, מה עכשיו נפוצץ את האירוע על זה? מישהו פה עכשיו ייכנס למלחמה של שמד על כמה כוסות מבית המקדש? באמת לא נעים. אבל מישהו פה עכשיו יעיז לפתוח את הפה? לא, מתרגלים. אחרי כמה ימים, פתאום רואים על מה אחשוורוש יושב? על כיסא שלמה. וואלה. נפוצץ את האירוע עכשיו? לא נעים. אפשר לפתוח את הפה, להגיד משהו? אי אפשר, אתה רק מדבר, אתה נגד המלך. אי אפשר לדבר. אחרי כמה ימים, פתאום רואים, הבגדים של הכהן הגדול על אחשוורוש. אפשר לדבר פה? אי אפשר לדבר, מילה. ומלא עם ישראל יושב שם, 180 יום, ואמן ניצח. כי זה נראה כל כך קשר ולפי ההלכה, אבל לאט לאט כל הרעלים שאנחנו לא מאמינים בזה שעם ישראל יחזור להיגאל, סוגיה פה קצת יותר חווה, אבל אין זמן, כל הרעלים האלה נכנסים לנו לתוך הראש, ועם ישראל מתייאש מהיכולת שלו ללכת ולהיגאל, ללכת ולהיות קשור לאלוקים. הוא כבר היה אחד היועצים הבכירים, כי רואים שכשהעסק הביס הסתבך, אז אחד היועצים שיעץ להרוג את ושתי זה אמן. הוא עוד לא היה היועץ, אבל הוא כבר התחיל להיכנס לעניינים. אין זמן, אני חייב לצערי, אני חייב בדקה וחצי, איך מרדכי נלחם בזה? מרדכי ממציא שיטה. שיטה שנראית הזויה לחלוטין, אבל בזכות השיטה הזאת מוכח במגילה שהוא הצליח לנצח את המן. יש לו שיטה מאוד מוזרה. כל העניין של המגילה של מרדכי, מה הוא עושה? יושב מול האף של המן ולא יכרע ולא ישתחרר. הוא לא סופר אותו. לא סופר אותו. למה הוא עושה את זה? הרי זה ברור שאם אתה מעצבן את המן, אז יש מד, מה השאלה? אנחנו גם רואים, אחר כך מרדכי הולך ומתבכיין, ומרדכי עוד חס ושלום. הוא לובש שק ואפר ובוכה וזועק זעקה גדולה ומרה. נו באמת, אם לא היית מעצבן אותו, אז הוא לא היה עושה שמד, אז לא היה שק ואפר. מה אתה חושב? מה נראה לך? הרי זה ברור, זה חד מאוד אחד, כל אחד מבין את זה. אבל אנחנו רואים, יש במרדכי שיטה. את השיטה הזאת, אולי זה לא טוב איך שעשית את השיעור, כי בעיקר הזה צריך לדבר. אבל, ולזה לא כל כך הגענו, מה נעשה? אז פעם אחרת. אבל מרדכי, יש לו שיטה. מרדכי טוען, צריך לחשוף את הרוע שעומד מאחורי הכלים. יגידו לך שאתה הזוי, יגידו לך שאתה משוגע, אבל לא בשביל להעליב, אלא בשביל להראות למי שעומד מול, אנחנו לא סופרים את הרוע. כדי להראות לו, וכדי להראות לנו. בלי לשבור את המערכת ולהגיד, אנחנו לא מסכימים לשום דבר שקורה פה בתרבות הזאת. בלי לשבור את המערכת, אתה שבוי בתוך מערכת ששולטת בך, ואין לך יכולת לייצר שיפוצים קוסמטיים. מי שעומד מול התרבות ומנסה קצת יותר חזק את הכיפה שלו, קצת יותר מפה, קצת יותר נגיעות לפה, נגיעות לשם, ובשטח השמדה, התרבות יותר חזקה ממנו, לא זו כלום. אבל מי שמבין, כמו מרדכי, אנחנו צריכים להבין שיש פה מלחמה אדירה. אנחנו נלחמים פה באמן. אנחנו נלחמים פה באחשוורוש, שבטוח שכדי להיות שמח, שהעולם יהיה מאושר, חייבים להכניס את הרשע ואת הטירוף לתוך האידיאולוגיה של התרבות. אבל אנחנו צריכים להיות אנשים שמאמינים במי. מרדכי מצליח לייצר אמונה בלי נבואה, בלי רוח הקודש, בלי שהקדוש ברוך הוא בא ורומז לו באוזן. מתפתחת אצל מרדכי אמונה פנימית עמוקה, עמוקה, עמוקה של ודאות שאנחנו שייכים לאלוקים. אנחנו שייכים לאמת הגמורה. ומי שחושב אחרת, אנחנו לא סופרים אותו. לא סופרים אותו. אין לנו זמן, יש לכם תכף עוד שיעור. אני לא רוצה להאריך. לצערי נעצור פה. עוד משפט אחד אולי. זה אולי עומק המשמעות של הדר קיבלו המאה אחשוורוש. כי מה שהתחדש בפורים זה היכולת שלנו דרך זה שמרדכי הוא תלמיד חכם כזה גדול, הוא צדיק כזה גדול, הוא שומר את המצווה, את המצוות, הוא עושה את מה שעם ישראל צריך לעשות. מתפתחת בעולם תורה שבעל פה. מי שקשור לתורה ולמצוות, נוצרת בתוכו ודאות אדירה שמסוגלת להגיד לכל מה שקורה בחוץ, לא סופר את זה. כי אם אתה סופר את זה, אתה שבוי. מאיפה יהיה לנו כוח לא לספור את זה? יש תורה בעולם. מי אמר? מרדכי. אם מרדכי מצליח לעמוד מול הטירוף התרבותי שהיה אז, והוא מצליח לעמוד ולנצח, וזה לא מעניין אותו, הוא לא סופר את המן. והמן חוזר על... טוב, אין לנו כבר להכיר. אז סימן שיש לנו יכולת, וכל פורים מחדש, את זה אנחנו צריכים לספור, יש לנו יכולת להתמלות מהקדושה של פורים, בוודאות טוטלית, שיש תורה בעולם. יש תורה שבעל פה בעולם. יש ודאות, יש אמת. והיכולת היחידה להתמודד עם התרבות הארורה שרבים חללים מפילה, גם אותי וגם אותנו, ואתם לא, אבל את רוב העולם, היכולת היחידה לעמוד מול זה עם ודאות טוטלית שאנחנו לא מסכימים לכלום, לשום דבר שהתרבות הזאת רוצה להגיד. ומתוך זה אפשר להתחיל להילחם. טוב, שיהיה פורים שמח. טוב.